אחד הדברים שאני זוכרת זה שבשנת 2018, בשביעי לדצמבר, יצא לי בדיקת הריון חיובית עם הקטנצ'יק הזה שפה. אתם לא רואים, אבל אתם בטח תשמעו אותו בהמשך. ובתשיעי לדצמבר, לא רק שגילינו שאנחנו בהיריון, פתאום הבוס שלי קורא לי אליו למשרד בבוקר ואומר לי, תשמעי, הגיע הזמן להיפרד כידידים, דרכנו נפרדות כאן, ומחל אחר רק טוב בהמשך. עכשיו, תהי, אוקיי, טוב, בסדר, ובצהריים, בן הזוג שלי שולח לי הודעה שהבוס שלו ניהל איתו את אותה השיחה בדיוק. כלומר, יומיים אחרי שגילינו שאנחנו בהיריון, פיתרו את שנינו, ובניגוד לרוב הזוגות, שכנראה היו נכנסים ללחץ מטורף מהסיפור הזה, אנחנו פשוט התגלגלנו מצחוק. זה היה נראה לנו אחד הרגעים הכי אירונים והכי מצחיקים שיש. זה פשוט כי זה קרה בתזמון שכבר הגענו להכנסות פסיביות מאוד גדולות מהשקעות שעשינו בשנים הקודמות. לשנינו גם היה עוד עסק בנוסף. שנינו כבר היה לנו כמה מקורות של הכנסה, והמקור של מקום העבודה הוא לא היה המקור העיקרי שכבר הסתמכנו עליו. וזה קרה בדיוק בתזמון שכבר לא כל כך היינו צריכים את התלוש מזכורת, פתאום פיתרו את שנינו באותו היום, שער אחרי שגילים המשך בהיריון, וזה פשוט היה מצחיק בטירוף בעינינו.
אני נמצא היום עם אורה אריאל, וגם עם אורח כבוד, רפאל, התינוק החמוד של אורה. אורה היא פנסיונרית צעירה, היא במה שנקרא חופש כלכלי, היא מרצה ומאמנת בתחום הפיננסים, בכלכלת המשפחה ובהשקעות. למי שעדיין לא מכיר, אז יש לאורה בלוג ממש מוביל ומדהים שנקרא האופטימית, ובלי קשר היא אחת ממובילי דעת הקהל הפיננסי בישראל. מה נשמע אורה?
היי דני, מה קורה?
מעולה, מעולה. מה הבאת לנו פה? את מי הבאת לנו פה איתך? תציגי אותו.
זה רפאל, רפאל תגיד שלום. הוא עוד לא הבין איך לדבר, הוא יגיע לזה.
אבל אם תשמעו קולות חמודים, אז תבינו שזה התינוק החמוד.
כן.
סבבה, אז אנחנו ככה נתחיל, ומקווים שלא יהיה יותר מדי הסחות דעת עם התינוק. אז מה הקטע עם האופטימית? מה זה השם קוד המוזר הזה?
שם קוד המוזר הזה. זה אחד הדברים, זה שמה שגרם לי בכלל להיכנס לזה, זה היה איזשהו פוסט שגיליתי של הסולידית, שהיא באמת מדהימה, אבל היא כתבה על כל הנושא של חופש כלכלי ועצמאות כלכלית, ואז הבנתי שרגע זה אפשרי, ואני רוצה לעשות את זה גם. אני זוכרת שזה היה ממש לילה שנשארתי עד איזה 3-4 בבוקר לקרוא את הדברים שהיא כתבה, ואחרי זה התחלתי ללמוד וללמוד יותר ויותר את הנושא הזה. והשם האופטימית הוא בעצם איזושהי גם מחווה לסולידית, וגם באיזשהו מקום הגישה שלה היא לפעמים קצת נוקשה מדי וקצת קשה לאנשים להתחבר, ואני רציתי להביא גישה שהיא קצת יותר כיפית ואופטימית לכסף. הרבה מאוד אנשים מפחדים מכסף ויש להם טבור, במיוחד בנושא ההשקעות, שזה מסוכן וזה אימורים וזה קזינו וכל מיני שטויות כאלה. אז רציתי להביא גישה קצת יותר אופטימית ויותר כיפית, וחבר'ה, זה יכול להיות כיף, אפשר פשוט ליהנות עם הכסף, אפשר להגיע גם לעצמאות כלכלית, לא להתקלב על הדרך, לחיות החיים שאנחנו רוצים, פשוט להגדיר איזה שהם סדרי עדיפויות, מה יותר חשוב לנו, ליהנות מהדרך ולהגיע למטרה שלנו גם תוך כדי.
מדהים. אז זה כאילו האופטימית כשם קוד לייצר איזשהו שינוי תודעה של כסף, כדי כאילו שאנשים גם יוכלו ליהנות מהכסף שלהם.
כן, כלומר, זאת המטרה. גם אני תמיד הייתי אופטימית מטבעי, כלומר, השם הזה התאים לי בהרבה הרבה סיבות.
טוב, אז אנחנו נמשיך לשאלה הבאה. יש קורס שראיתי לא מזמן שלך, קורס חינמי שנקרא כסף עצלן, כסף חרוץ, שבמסגרתו גם דיברת על השקעות מסוכנות ודברים שאפשר, שצריך להיזהר מהם. אז איזה השקעות יש שהן באמת שהן מסוכנות? יש השקעות שהן סולידיות? אולי ככה תספרי לנו על מה את חושבת על ההקשר הזה, ומה אפשר ללמוד בנושא הזה.
בעיניי, כל השקעה שאתם לא מבינים בשום דבר, היא השקעה מסוכנת עבורכם. כלומר, השקעה יכולה להיות ממש מעולה וטובה, אבל ברגע שאין לכם מושג, אתם לא מכירים את התחום, אתם לא מכירים את העולם, אתם לא מכירים את התנאים, זה השקעה שהיא מסוכנת עבורכם. בהגדרה, הגישה שלי זה, אם אתם יודעים להסביר את הסוג השקעה הזאת לילד בן 10, אז כנראה שאתם מבינים מה הולך שם. אם אתם לא מצליחים לעשות את זה, הילד בן 10 לא מבין, אז אין לכם מה לחפש בהשקעה הזאת. כי אומרים, אני מגיעה מהעולם ההייטק, ו10 שנים עברתי בהייטק, ובעולם של התמיכה הטכנית, יש מונח שאומר שבדרך כלל התקלה נמצאת בין המקלדת לכיסא. עכשיו, זה אותו דבר נכון גם לגבי השקעות. בדרך כלל שם נמצאת הבעיה, במשקיע עצמו. נכון, יש הרבה עוקצים, יש השקעות שהן אובייקטיבית ברמת סיכון מאוד גבוה, כמו למשל השקעה בסטארט-אפים או מסחר יומי או דברים כאלה, אבל בדרך כלל, בהרבה מהמקרים, מה שקורה זה שאנשים משקיעים פשוט בהשקעות שהן לא מתאימות להם, שהם לא מבינים בהם, ואז הם נכנסים ללחץ, ואז הם עושים שטויות, מתוך חוסר ידע, מתוך חוסר הבנה, מתוך זה שלא בנו איזושהי אסטרטגיה לטווח ארוך בנושא של השקעות. זה בעיניי אחד הדברים. מעבר לזה, יש גם איזושהי דרך לבחון השקעות שהן מסוכנות באופן אובייקטיבי. הרבה פעמים כשזה משהו שהוא נשמע יותר מדי טוב בשביל להיות אמיתי.
צועה מובטחת.
אוי, צועה מובטחת, זה אחד הדברים שאני אוהבת. זה כאילו, תשמעו, למה שהם יבטיחו לכם את צועה? כמעט ברוב המקרים שראיתי צועה מובטחת, זה היה עוקץ כזה או אחר. הדבר היחיד, היחיד שעוד ראיתי שהם אומרים צועה מובטחת, זה כשנותנים למישהו הלוואה.
הלוואה, כן.
עכשיו, גם אז, הצועה לא מובטחת, כי סופו של דבר, בן אדם יכול לא להחזיר את ההלוואה. אז אולי הייתי קוראת לזה צועה קבועה. אבל היא לא מובטחת. כלומר, זה לא, אף אחד לא אומר לך שאפשר שהבן אדם יפשוט רגל, בדרך.
נכון.
אז זה לא,
אז השקעות סולידיות בהקשר הזה.
תראה, הסטנדרט בדרך כלל אומרים השקעות סולידיות זה יותר אג"ח, או אוהבים להסתכל על נדל"ן בישראל, כי בטווח הארוך זה ילך, אבל באופן כללי הגישה שלי שהשקעות צריך להיכנס אליהם לטווח הארוך. ואם אתה עושה את השגר ושכח, משקיע וכמעט ולא נוגע בטווח הארוך, רוב הסיכויים שתרוויח, כלומר,
נכון.
הסיכויים בהשקעות בדרך כלל עובדים לטובת מי שיש לו סבלנות. מי שאין לו סבלנות ומחפש רק לגזור רווחים כל 5 דקות, הסיכויים נגדו, סטטיסטית.
נכון, אני גם מסכים מאוד עם הגישה, אני לא פחות בנדלן, אבל בשוק ההון זה בהכרח בא ביחד. אז איך בהקשר הזה, היית או ממליצה, או כאילו נותנת לנו איזשהו טיפ לזהות השקעות מסוכנות? כי גם קראתי לזה בבלוג שלך לא מזמן, פשוט בגלל זה אני שואל, אז יש כמה דברים שמאוד התחברתי אליהם.
אני אוהבת להגיד, א', יש מקומות של השקעה שהם נגיד לא עוזבים אותך. אני אוהבת לקרוא לזה, אם לנהל לכם את ההשקעה הזאת, או ליצור קשר עם אנשי מחירות, מרגיש לכם קצת כמו להתנתק מהות, יש שם משהו בעייתי. כי, תשמעו, השקעה טובה תמיד תמצא משקיעים. השקעה שהיא באמת טובה תמיד תמצא משקיעים. אז אם רודפים אחריכם, וכל הזמן, מה קורה עם זה, ומתקשרים אליכם כל יום, ומפגיזים אתכם בפרסומות, ותבואו, וזה, יש כאן, כלומר, הם רוצים למכור יותר ממה שאתם רוצים לקנות, ופה יש פה איזושהי בעיה.
איזושהי
דיסוננס. כן. ואני אומרת, מעבר לזה, זה דברים שאתם לא מבינים, צועה מבטחת, כמו שאמרנו, לי תמיד מדליקה איזושהי נורה אדומה, אם היה לי את הפוסט לפני, הייתי נזכרת בהרבה יותר, כלומר, זה.
זאת אומרת, כשהתחלת את כל העולם של ההכנסה, לפני כמה שנים זה קרה? בערך?
זה קרה לפני איזה 6 שנים בערך.
אוקיי.
באזור 2014 התחלתי לכתוב את האופטימית.
2014. אז בהקשר הזה, זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שבן אדם עובר כדי לייצר לעצמו הכנסה פסיבית. ואני חושב שזה מתחיל קודם כל בידע, להיחשף לאיזשהו ידע, ואז לאט לאט להאמין שזה אפשרי, ומתוך זה גם נולד איזשהו מיינדסט של שזה אפשרי, ואני הולך פאקינג לעשות את זה, זה כאילו, זה קטן עליי. איך היית מציעה לבן אדם להתחיל לייצר לעצמו איזשהו מיינדסט של מישהו שרוצה לצאת החובה של כלי, וכן, הוא בוחר בזה?
אני יכולה לספר מה אני עשיתי, שזה אחד הריטואלים ש האמת, מאז שרפאל נולד קצת הפסקתי עם זה, ואני רוצה לחזור לשם.
כל הרעשי רקע זה, כי התינוק הוא מפריע, זה מי שלא מבין.
הוא לא מפריע, הוא חוקר ומגלה את העולם. ואת הציוד הקלטה. אז מה שאני עשיתי, הייתי קמה כל בוקר, הייתי קמה באיזה 6, 6:30, עושה, שעכשיו אני עדיין קמה בשעות האלה, אבל מסיבות אחרות. ו הייתי עושה מדיטציה לשפע, תעשו בגוגל, יש כאילו המון מדיטציות, abundance, wealth, כאלה מדיטציה שעוזרת לפתוח את השפע, וככה הייתי פותחת את היום. אחר כך הייתי יושבת, והייתי מקדישה איזה 10 דקות, רבע שעה, לכתוב. והייתי כותבת איך אני רואה את החיים שלי, כשהגעתי לכמות ההכנסות הפסיביות שמספיקה לי. והייתי ממש כותבת, בלשון הווה, יש לי תזרים של כסף שנכנס מכל מיני מקורות, מההשקעות שלי, אני חיה מהם, אנחנו חיים ברמת חיים גבוהה וטובה מההשקעות. פשוט הייתי יושב וכותבת כמה שיותר דברים, מפרטת לעצמי את תהליכי הפעולה, וזה פשוט משנה מיינדסט, כשאתה כל יום קם בבוקר, וגם שומע איזושהי מדיטציה שעוזרת לך להיכנס למיינדסט של אושר, וגם כותב איך לעשות את זה עבור עצמך, זה הופך את התהליך להרבה יותר קל. כלומר, כל דבר שאנחנו חוזרים עליו כל כך הרבה פעמים, הופך להיות הרגל, הופך להיות חלק מהמיינדסט שלנו.
לגמרי, וואי, זה אחלה טיפ האמת, אחלה. אני גם באופן כללי אוהב לכתוב דברים, במיוחד מטרות אישיות, יעדים, תוכניות שאני מתכנן, זה גם עוזר לי לפתח את המחשבה, כי אני כאילו מדמיין את עצמי שכבר שם, מדמיין את עצמי כבר עושה את זה, ואז...
בדיוק, זה אחד הכללים הכי טובים כדי להגיע למטרה. קודם כבר פשוט לראות את עצמך שם, ולתאר איך זה מרגיש, איך זה, ואז אתה פשוט מושך את זה לעצמך, אתה נמצא במיינדסט הזה.
אוקיי, אז מה היה הצעד הראשון שלך בהשקעות? כלומר, מה הייתה ההשקעה הראשונה שלך? איך זה התנהל? ואני מניח שכבר יש לך מאז טרק רקורד יותר ענק, אבל עדיין, איך התחלת עם זה?
מה שאני התחלתי, הצעד הראשון בעיניי זה קודם כל תשקיעו בעצמכם, כלומר בידע שלכם וביכול שלכם. אז קודם כל עשיתי קורסים ולמדתי. אני חושבת שעוד לפני שמתחילים בכלל להגיע לעולם ההשקעות, אסור להתעלם מהחלק של כלכלת המשפחה, של ההתנהלות השוטפת שלנו, של התקציב, ולדאוג להוריד כמה שיותר מההוצאות ולהגדיל כמה שיותר את ההכנסות, כדי שיהיה לנו כמה שיותר כסף להשקיע. כי הרעיון הוא פשוט להשקיע את ההפרש בין ההוצאות להכנסות. אז זה באמת השלב הראשון שבו התחלתי, כלומר להוריד כל מיני הוצאות מיותרות, לעבור על הכרטיסי אשראי, לבטל דברים שחזרו על עצמם ועלו סתם יותר מדי, גיליתי באמת כל מיני דברים מזוהים, ואני מבטיחה לכם שאם תעברו על הכרטיסי אשראי שלכם וההוצאות שלכם, גם תגלו כל מיני דברים ש... אתם לא מבינים מתי נרשמתם, חדר כושר ששכחתם שנרשמתם אליו, כל מיני ביטוחים שאתם לא מבינים, יש אנשים שרשומים עוד למפלגות שהם בכלל לא מאמינים בהם, כל מיני דברים הזויים. אז תעברו על ההוצאות ותראו, ותדאגו לשים את הכסף בצד לטובת ההשקעות, ואז תתחילו להשקיע את עצמכם וללמוד. אני אישית התחלתי בשוק ההון, כי שוק ההון הוא לדעתי אידיאלי למתחילים, הוא עוזר בשני אופנים. א', אפשר להיכנס אליו בצ'אנקים קטנים יחסית. הנדלן זה בדרך כלל, אתה נכנס אליו, אתה צריך סכום התחלתי גבוה, אבל שוק ההון אתה יכול גם...
לפולסים קטנים יותר.
כן, בדיוק. וגם, שוק ההון הוא מאוד מאוד תנודתי. ואחד הדברים, כמו שאמרתי, זה להבין מי אתם כמשקיעים. כי אנחנו כמשקיעים יכולים להיות העזרה הכי טובה שלנו, או הצרה הכי גדולה שלנו. ויש ששוק ההון כל הזמן עולה ויורד, כל הזמן עולה ויורד. יש עכשיו את וירוס הקורונה שמטמטם את השוק לגמרי בצורה הזויה. הרבה זמן לא ראיתי אותו ככה תנודתי. אבל זה עוזר לנו להבין איך אנחנו בתור משקיעים, כמה אנחנו ישנים טוב בלילה כשאנחנו רואים את השוק יורד. וכמה זה עושה לנו טוב לראות את השוק עולה, והאם זה גורם לנו לרצות לשנות האסטרטגיה, או לרצות לעשות שטויות. ולכן שוק ההון באמת עדיף בעיניי עבור מתחילים.
כן, גם כשאני מלמד את הנושאים האלה, אז אחד הדברים שאני אומר, ששוק ההון זה גם איזשהו נקודת התחלה להשקעות נוספות, איזשהו בסיס שנותן לנו הבנה על השקעות שם, שיכול ללוות אותנו גם בהשקעות במקומות אחרים. אוקיי, אז ומאז איזה עוד אפשרויות השקעה ככה זהית והתחלת להשקיע בהם? ולמה גם? נשמח לשמוע.
תחום הבא שהלכתי אחרי שהגעתי לעולם של שוק ההון, והגעתי מסקנה שיש לי תיק השקעות גדול מספיק ואני רוצה לפזר, אני מאוד מאמינה בפיזור השקעות ולא לשים את כל הביצים בסל אחד, אז התחלתי ללכת לכיוון של נדלן, ובהתחלה התחלתי ללמוד על נדלן בארץ, ואז הגעתי למסקנה שזה לא בשבילי, יקר מדי והרווחים נמוכים מדי, וזה הרגיש לי לא משתלם, ואז התחלתי ללמוד על נדלן חול, ועשיתי ממש קורס ללמוד איך לנתח נדן חול, איך להסתכל, איך לגשת לזה, שזה אחד הדברים שבאמת אנשים לפעמים, יש כל כך הרבה הצעות לנדלן חול, ואנשים לא בודקים את הדברים הבסיסיים. וזה גם כל כך קל לעבוד על ישראלים בנושא הזה, ורוב העוקצים מתרחשים שם, כי ישראלים פשוט רואים מישהו שצומחים עליו וקונים דרכו, בלי לחשוב על מעבר, כמה מס יש, או איזה עלויות יש, או כל מיני דברים
בסיסיים.
שאפשר נורא לבדוק בקלות, אבל לא עושים אותם. אז התחלנו להשקיע בנדלן חול, ו... אחר כך התקדמתי יותר לכיוון של גם הלוואות אלטרנטיביות, כאילו השקעות אלטרנטיביות כמו הלוואות חברתיות, כמו השקעה בנכסים דיגיטליים כאלה ואחרים, וכל פעם שאני מוצאת איזושהי השקעה שהיא נראית לי מעניינת, אני בוחנת אותה.
מעלה. לא, זה גם מגניב שכאילו יש משקיע הרבה פעמים, הוא סוג של יזם, כי הוא גם מזהה איזושהי הזדמנות או איזשהו כיוון מעניין, אז הוא בוחן אותו, הוא... בודק את כל הסיכונים, עושה איזשהו תוכנית לניהול סיכונים, ואז הוא מחליט אם זה מתאים לו או לא מתאים לו, בהתאם לאסטרטגיה שלו. ממש כמו תהליך של בעל עסק לצורך העניין, כי זה העסק האישי פשוט, לא העסק העסקי, זה העסק המשפחתי.
נכון, גם בדרך כלל השקעות זה, אתה משקיע בעסקים כאלה או אחרים.
נכון.
כלומר, שוק ההון זה בסופו של דבר להשקיע בעסקים. זה בדיוק מה שזה. אז לקנות מניה זה לקנות חלק מבעלות על חברה. אז בהחלט צריך להתייחס לזה כמו עסק.
לגמרי. אוקיי, אז בהקשר הזה יש, תחלנו לדבר על התנהלות כלכלית נכונה. ויש כל מיני דברים שכאילו אני חושב שאפשר גם שם לעשות, גם שם לשנות את ההתנהלות היומיומית שלנו, כדי שישאר יותר כסף בכיס, ומה שבעצם נקרא חיסכון, ואז את החיסכון הזה אפשר להתחיל להשקיע אותו. אז יש לך תינוק שהוא... חמוד ומתוק, והוא משחק פה מלא, אתם לא רואים אותו, אולי שומעים אותו. אז איך אפשר בהקשר הזה להתנהל כלכלית נכון, בצורה חכמה, עם כל מה שקשור להוצאות של תינוקות?
תשמע, הוצאות של תינוקות לא חייבות להיות כאלה גבוהות. כלומר, אני הוצאתי עליו יחסית מעט מאוד כסף. ואני אומרת יחסית, כלומר, יחסית לחברים שלי, שכולנו יצאנו ללדת ככה באותו הזמן.
אוקיי. Okay.
זה, אובם פשוט הלכו וצבעו חדר לתינוקות, וקנו את כל הרייטים, ואת כל הזה ש... כאילו בהתחלה הם אפילו לא משתמשים בזה, הוא בן חצי שנה, אנחנו רק עכשיו מתחילים לחשוב על להעביר אותו לחדר משלו, ומתחילים לפנות משם דברים. אז כלומר, תיקחו את הדברים באיזי. אחד הדברים שאני עשיתי זה, נמנעתי לחלוטין מלהיכנס לכל החנויות האלה לתינוקות, כי בערך כל מה שהן גורמות לנו להרגיש זה כאילו אנחנו אימהות לא טובות, כי לא קנינו את המוצר הכי טוב, הכי בטחותי, הכי איזה שקר, שקר, שקר כזה. ומעבר לזה, אני שבוע שעבר בדיוק הלכתי לקניון עם אמא שלי ועם רפאל, ונכנסנו, ראינו איזה חנות תינוקות מאוד מוכרת, לא נזכיר את השמות פה, אבל... והיא אמרה לי, תקשיבי, הוא צריך צעצוע לעגלה, למה את לא קונה לו כאילו צעצוע לעגלה שלו? טוב, בסדר, נלך. ראיתי מחירים לצעצועים של עגלה, דברים קטנים, בובות קטנות כאילו, איזה 100-200 שקל כמעט, וזה. קניתי לו בסוף איזה צעצוע ב-80 שקל, רק אמא שלי לחצה עליי. ושוב, זה למה אני אומרת, אל תיכנסו לחנויות האלה. הכנסתי אחר כך לאיבי, אתה יודע בכמה מצאתי את אותו צעצוע?
כמה?
$2.
מה?
אז... זה נגיד, אחד הדברים, כאילו, תכננו מראש, אתם יודעים שהילד מגיע, אני בחודש שביעי, מה שעשיתי, את כל הדברים שבאמת היה צריך להזמין, פשוט הזמנתי מחול, כאילו, כי המחירים בארץ הם לא שפויים.
לגמרי.
ואז היה. ואפשר לקבל כל כך הרבה דברים.
זהו, יד שנייה, זה כאילו...
כל מה שקשור לבגדים או לציוד.
כן.
רוב הדברים מספיקים להם לכמה חודשים. יש לכם משפחה, יש לכם רבים, זה לא... לא רק שזה לא בושה, זה מגוחך מעיניי לקנות.
לגמרי.
יש לי חברה מביאה לי בגדים עוד עם טיקטים עליהם, כאילו שהתינוק לא הספיק ללבוש, והוא מקבל בגדים חדשים, הוא מקבל זה, אבל אני פשוט לא רואה סיבה לקנות לו איזשהו בגד חדש, או זה רק אלא אם כן באמת חסר לו ואני לא מוצאת או משהו ספציפי, אבל הוא פשוט כאילו גם ככה הורס את זה, אוכל על זה, פולט על זה, עושה כל מיני דברים לא נעימים, וגם... זה מספיק לכמה חודשים וזהו.
אז הוא גדל כבר.
אז הוא גדל.
לא, אז אני חושב שכאילו, התחלתי להגיד שאצלנו במשפחה, בכלל כל הצעצועים והבגדים וזה, זה עובר מדור לדור, כי אין סיבה לקנות, זה גם ברמה האקולוגית, זה ממש ממש בעייתי, כל הייצור ההמוני הזה שסתם הוא בלי מטרה. כי כמו שאת אומרת, זה באמת הילד גדל, ואז כאילו עוד חודשיים זה כבר, זה פחות רלוונטי, אז למה לזרוק? אפשר פשוט להעביר את זה לתינוק אחר וכך הלאה וכך הלאה, כי זה בבגד שהוא ליטרלי חדש, כאילו זה חודשיים נלבש, זה הכל.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, מה שמצחיק אצל רוב ההורים, זה שבילד הראשון הם יקנו הכל, כי מה, התינוק בנסיך. עכשיו, את הילד השני, טוב, כבר קנינו לילד הראשון, אז לילד השני זה בסדר שהוא יקבל יד שנייה. לילד הראשון לא, הוא צריך הכל חדש. עכשיו, בתור ילדה שנייה, אני מוכה על זה בתוקף. כלומר, אתם מגישה שהילדים שלכם מגיע הכי טוב, תקנו, או שתקנו לכל חדש, או שאם זה בסדר לילד שני לקבל מוצרים יד שנייה, אז זה גם בטח בסדר לילד ראשון. כאילו, זה לא, כאילו, צאו מהסרט.
טוב, אז אנחנו מדברים פה על התנהלות כלכלית נכונה שמובילה אותנו להשקעות יותר, יותר גדולות ולהשקיע גם שוק ההון. אבל בהקשר הזה, איך אפשר בעצם להתחיל את, את עולם ההשקעות בשוק ההון? איך אדם שאין לו מושג ירוק בהשקעות, אז מה הצעדים הראשונים שהוא צריך או יכול לעשות כדי לקבל את הדברים האלה? מעבר לדברים הרגילים שזה גוגל.
לא, יש את גוגל, זה בסדר, כלומר אפשר לקבל משם הרבה מאוד אינפורמציה, אני אישית קראתי המון, ידעתי את רוב המונחים, ידעתי את זה, אבל אני מוצאת שיש היגיון גדול בלשלם על קורסים, כי אתה יכול לקבל את כל המידע באינטרנט, כל המידע נמצא שם,
נכון,
אבל הבעיה באינטרנט זה דווקא עודף המידע. כלומר, אנחנו מוצפים בכמויות של מידע, וברוב ש... בגלל שלא יודעים ולא מכירים, ואנחנו רק מתחילים בתחום, אנחנו לא יודעים להבדיל בין עיקר לתפל.
נכון.
אנחנו לא יודעים להבדיל בין עובדות של זה מה שזה, לבין דעות של אנשים שזאת הגישה שלהם. אז אני כן ממליצה לקחת קורסים וללמוד, או לקחת איזשהו ליווי או ייעוץ כלשהו, כי תשמעו, זה הכסף שלכם, ולאף אחד לא יהיה אכפת יותר מאשר לכם מהכסף הזה. תשקיעו קצת זמן בעצמכם ובלהבין מה לעשות איתו, זה נראה לי כזה, כן, אתם יכולים לשרוף הרבה מאוד שעות בלשבת ולקרוא דברים, ואז גם לא תמיד תקבלו את הדברים הכי הכי פרקטיים. תשקיעו קצת כסף בלקחת קורסים, לקבל בדיוק את המידע בכפית, יאכילו אתכם, תקבלו מה שצריך, קבלו ליווי, תקבלו הדרכה, תקבלו מישהו שיענה לכם על כל השאלות. זה נראה כאילו כל האנשים שמנסים להשיג הכל לבד דרך האינטרנט, שוב, זה אפשרי, זה לא שזה לא אפשרי, זה פשוט התהליך הארוך יותר, ואני נורא אוהבת לקצר זמנים.
לא, אני גם חושב שגם בלי קשר התוצאות שמייצרים אחרי קורסים או תהליכים, אז הם פשוט אקספונציונליות, זה כאילו משהו שלוקח לבן אדם רגיל ללמוד לו לשנים, אפשר ללמוד את זה תוך 3 חודשים, חודשיים, וכבר להיות...
אני שילמתי 10,000 שקלים על קורסים, על השקעות ושוק ההון ונדלן, באמת, אבל כל קורס כבר החזיר את עצמו, כבר כל כך הרבה פעמים, כלומר...
לא מזמן גם העליתי פוסט בקבוצה שלי ושאלתי למה אנשים תמיד חושבים על כמה זה עולה במקום מה יוצא לי מזה.
נכון, מה הערך.
בדיוק. וזה אחד הדברים שבאמת ההחזר ההשקעה פה הוא כל כך כל כך קצר, כי מבינים איך להשקיע במשהו שליטרלי עושה לנו כסף, זה לא איזשהו משהו שיכול להיות יעשה לנו כסף.
נכון.
טוב, זה לגמרי.
או, יש ציטוט של בנג'מין פרנקלין שאני מאוד אוהבת, שהוא אומר שההשקעה בידע תמיד תניב את הצורות הגבוהות ביותר. נכון. שזה נכון, כלומר, הידע שיש לי הוא, אם עכשיו כאילו יש איזו השקעה שלא הולכת או משהו, אני יודעת איך לייצר את זה שוב. זה לא כי מישהו נתן לי איזה טיפ טוב ואז משם אני יודעת. אני יודע להגיע לזה עוד פעם, את הידע הזה אי אפשר לקחת.
לגמרי, אני מתחבר ממש, וגם בהקשר הזה אני אגיד שאנחנו נשים פה את הלינק של הקורס החינמי שלך, אם זה בסדר מבחינתך.
כן, בשמחה, קורס חינמי נקרא כסף עצלן, כסף חרוץ, איך לגרום לכסף שלך לעבוד בשבילך. נותנת שם הרבה מאוד מידע פרקטי, איך להסתכל על הכסף, איך לגשת, איזה טעויות אנשים בדרך כלל עושים בחיסכון וההשקעה הכי גדולה שלהם בחיים, שזה בדרך כלל הפנסיה שלהם, וזה טעות שיכולה לעלות מיליונים, ופשוט לנסות להבין מה זה ומה הולך שם.
טוב, תגידי רגע, עכשיו שאת פנסיונרית צעירה, מה עושים עם כל הזמן הפנוי שיש? כאילו, אני הייתי מתחרפן, אני גם התהליך להגיע לשם, ואני, כבר יש לי מלא תוכניות מה לעשות עם הזמן הפנוי שהולך להיות לי. אבל מה את עושה עם הזמן הפנוי?
תשמע, כשיש תינוק, זמן פנוי זה קונספט שהוא לא...
תכלס.
הוא לא כזה, כלומר, אני רוצה לפעמים לכתוב פוסטים, אני רוצה זה, אני לא כתבתי לאתר שלי כל כך הרבה זמן. זה באמת... לא כזה, לא יודעת על מה אתה מדבר, שיש הרבה זמן פנוי, ואחרת להגיד לכל ההורים שעובדים שניהם משרה מלאה, זה, איך אתם עושים את זה עם ילדים? כל הכבוד לכם. אתם מדהימים בעיניי, כלומר, אני כאילו עובדת ומעבירה פה ושם הרצאות וקורסים, ובן הזוג שלי גם עובד 60% משרה, ואנחנו מרגישים בעומס מטורף. ואנשים עושים את זה כששניהם עובדים משרה מלאה, שזה וואו, מדהים, כל הכבוד לכם.
מעורר השראה.
אבל לגמרי מעורר השראה, אבל אני הייתי רוצה גם להפחית בזה.
אבל בכל זאת, מה התוכניות? מה...
יש את התוכניות של הטווח הקצר, שזה באמת להעביר יותר קורסים ויותר השקעות. אותי גם מעניין יותר הנושא של קידום נשים בעולם ההשקעות, כי זה הזיה. אתה בטח רואה את זה גם בקבוצה שלך, גם בהרצאות וקורסים שאתה הולך אליהם. יש לך 80-90% גברים. וזה הזוי מכמה סיבות. כי א', גם נשים עובדות ומרוויחות כסף והן צריכות להשקיע. באמת, הסיכון של נשים הוא הרבה יותר גבוה. נשים חיות יותר שנים, הן מרוויחות פחות כסף, זה אומר שיהיה להן פחות בפנסיה.
הן גם פורשות לפנסיה בגיל יותר צעיר.
נכון, הן גם עובדות פחות שנים. אז כל הדבר הזה מגיע לזה שהפנסיה של נשים תהיה הרבה יותר קטנה, וגם ככה הפנסיה של גברים לא תספיק. אז אצל נשים זה בכלל אין זיכוי. אז נשים באמת נמצאות בסכנה כלכלית הרבה יותר גדולה מעיניי. וכל הסטטיסטיקות, כל הבדיקות שעשו, גם מראות שנשים עושות את זה יותר טוב. כלומר, תעשו בגוגל מי משקיע יותר טוב, גברים או נשים, זה מטורף. אתם פשוט תראו שנשים משקיעות יותר טוב.
איך את מסבירה את זה?
זה לא שלמניה אכפת אם קנה אותה גבר או אישה.
זה ברור.
כלומר, זה לא, אין פה איזה קטע פמיניסטי מטורף. זה דווקא מתוך הזה של, זו אותה הסיבה ללמה נשים לא נמצאות בקבוצות פייסבוק ולא מדברות, ולמה נשים לא נמצאות בכנסים והכל. יש שתי הטיות פסיכולוגיות שמשפיעות הפוך על נשים וגברים. לגברים יש משהו שנקרא הטיות ביטחון יתר, או בשפה העממית אגו. שוב, זה הכל מחקרים, כן? זה לא איזה משהו שאני ממציאה. אבל זה גורם להרבה גברים לחשוב שיש להם, שהם יודעים הרבה יותר טוב מה הולך לקרות, שהם יכולים לתזמן את השוק, שאם מניה עכשיו שהם קנו נופלת, היא בטח תחזור, כי הרי הם יודעים הכי טוב, יותר טוב מכולם. זה נקרא הטיית ביטחון יתר. ויותר קשה להם להכיר בטעויות ולחתוך הפסדים. נשים לעומת זאת, יש להם הטיית ביטחון חסר. כלומר, הן יוצאות מתוך נקודת הנחה שהן לא יודעות והן לא מבינות וזה לא התחום שלהם. ודווקא בגלל זה, הן שואלות יותר, הן לומדות יותר, הן יקחו יותר קורסים, הן ישקיעו הרבה יותר זמן בלהבין מה הן עושות, והתייעצו עם יותר אנשים לפני שהן עושות, ולכן הן עושות השקעות שהן הרבה יותר שקולות.
וואו.
זה בדיוק ההבדל, כאילו הביטחון העצמי.
כן, כן, לא, זה ממש הגיוני גם.
עכשיו, בכל תחום אחר בחיים, לגברים הביטחון יתר עובד. אבל בהשקעות ובכל מה שקשור להתנהלות פיננסית, זה דווקא עובד לטובת האנשים.
מדהים. האמת שזו נקודה שלא ככה, לא חשבתי עליה בהקשר הזה. טוב, אנחנו ממש ממש לקראת סיום. ואני אשמח לשמוע ממך איזה 3, 4, 5, 6 טיפים למאזינים שלנו.
יש לי שני טיפים שאם תיישמו אותם תוכלו להגיע, שזה באמת אחד הדברים מטורפים. יש לי איזה מישהו בפייסבוק שכל פעם שולח לי ככה הודעה לעמוד העסקי, פעם בכמה חודשים, מה את חושבת על ההשקעה הזאת, מה את חושבת על ההשקעה הזאת. הוא כל הזמן בודק והוא לומד והוא חרד נורא לכסף שלו, והוא השקיע באמת כמויות של שעות בלקרוא וללמוד לבד באינטרנט, כי הוא לא מוכן להוציא כסף על קורסים, כי כל המידע חינם באינטרנט. וזה כבר כמה שנים ככה. ובאיזשהו שלב שאלתי אותו, תגיד, מה קורה כאילו? מתי אתה מתכוון להשקיע את הכסף? הוא אומר, יש לי כבר כמה שנים איזה 100,000 שקל שיושב בעובר ושב, ולא עושה עם זה כלום. ואת לא, אבל אתה מבין שכאילו בכמה שנים האלה שאתה ישבת ובחנת ושאלת אותי למה השקעתי פה, ואז חוזר ושואל אותי איך הלכה ההשקעה הזאת ואיזה בסס שלא השקעת שם. תלמדו, זה חשוב ללמוד, אבל אם לא תיישמו, כל הידע הזה לא שווה שום דבר. יש כל כך הרבה בנקאים, יועצי השקעות, פרופסורים לכלכלה, כל אנשים בתחום שאתם יודעים, שיודעים המון בתחום, יש להם הרבה מאוד ידע. ידע לא שווה שום דבר אם לא יישמתם אותו. ידע זה לא רלוונטי. אנשים שפועלים ואנשים שעושים משהו ולומדים גם אם זה תוך כדי או משלמים איזשהו שכר לימוד, הם אלה שבסוף יצליחו. אז תשקיעו את הזמן בללמוד, אבל גם תגדירו לעצמכם תוך כמה זמן אתם מבצעים את ההשקעות שלכם, את ההשקעה הראשונה שלכם. אל תחכו שמתישהו תהיה תקופה טובה, ועכשיו כולם אומרים לי, השוק בכל כך הרבה, בעלייה כזאת מטורפת, אני אחכה שתהיה נפילה. למה? כלומר, אני שומעת את זה עוד מ-2014, וכל מי שעשה את זה וחיכה שתהיה נפילה, התבדה, ובסוף הפסיד כל כך הרבה כסף. אז הטיפ שלי באמת זה תלמדו ותיישמו את מה שאתם לומדים, כי אם אפשר, פשוט תתחילו לפעול. כלומר, תדעו מה אתם עושים ותתחילו לעשות. זה כזה פשוט, וכזה לרוב האנשים לא כל כך באינטואיטיבי, שזה חבל.
לגמרי.
אחד הדברים שאני גם רואה שהרבה אנשים לא עושים, זה תגדירו מטרות מדויקות וברורות. כלומר, תגדירו לאן אתם, מה אתם רוצים שיקרה, כי אנשים לפעמים באים ואומרים, טוב, יש לי 50,000 שקל, יש לי 10,000 שקלים, יש לי 100,000 שקל, ואני רוצה להשקיע אותם. איפה כדאי לי לשים את זה? ואלף, אני עדיין לא יועצת השקעות, אז חוקית, בכלל אסור לי להגיד להם משהו על זה, אבל אני אומרת, אבל מה אתם רוצים לעשות עם הכסף הזה? שהוא יעשה כסף. חבר'ה, זאת לא מטרה מספיק טובה. לעשות כסף, זאת חרה מטרה. זה לא כזה מלהיב אותנו, זה לא מעניין. אנחנו יצורים שהם רגשיים. המטרות שלנו צריכות להיות קשורות לאמוציות שלנו, למה אנחנו רוצים להשיג. ואתם לא באמת רוצים מיליון שקל בבנק. אף אחד לא מעניין מיליון שקל בבנק. מה שמעניין אתכם זה מה תעשו עם המיליון שקל האלה. מה הם ייתנו לכם? האם הם ייתנו לכם ביטחון כלכלי, לישון טוב בלילה, יכולת להתפטר מהעבודה? באמת תחשבו מה זה הדבר שבאמת הייתם רוצים. כי זה לא הכסף. הכסף הוא אמצעי, הוא לא המטרה. הוא הדרך למדוד שהגענו למטרה, שזה סבבה, אבל הוא אמצעי. ואם אתם רוצים לקנות בית לילדים או בית לעצמכם, אז זאת המטרה. תגדירו אותה ככסף, כמה אתם רוצים שזה, מוכנים שזה יעלה. אבל תגדירו איזושהי מטרה, ותנסו להצמיד לה משהו רגשי שחשוב לכם. כי אחרת אתם גם לא תתמידו ולא תיישמו. וזה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים. וכן, כאילו יש לי תואר בפסיכולוגיה, ואני מאוד אוהבת את התחום של כלכלה התנהגותית, ואני רואה שהמיינדסט, כמו שדיברנו עליו בהתחלה, הוא באמת הכי חשוב. כלומר, זה 80% זה, וזה 20% ידע ומה שעושים בפועל.
וואי, אני ממש ממש מסכים איתך. אני גם כמה פעמים דיברתי על זה עם לא מעט אנשים בתחום שלנו, וזה תמיד חוזר על עצמו, וזה מדהים בעיניי הגישה הרווחת של באמת כולנו פשוט כשמבינים שכמה מיינדסט משפיע על בסוף כמה כסף שיהיה לנו, אבל כמו שאת אומרת, כסף הוא רק אמצעי למשהו אחר.
נכון.
אז זה גם משהו שאני אקח איתי הלאה. אוקיי, אז כאילו, אם יש לך איזשהו טיפ אחד או דרך אחת להתחיל להשקיע או ללמוד את הנושא הזה, מה היית מציעה לאנשים לעשות?
אני מאוד אובייקטיבית, ואני אדבר על הקורס שלי, שנקרא ההשקעה הראשונה שלי, שהוא באמת עושה לכם איזשהו מסע בנושא של השקעות ואיך להתחיל אותן. וזה נותן לכם גם את כל הבסיס שאתם צריכים כדי להתחיל להשקיע, כי יש הרבה מאוד אנשים שלא מבינים מושגים בסיסיים בהשקעות. אתם לא יודעים לחשב תשואה אם פריים נשמע לכם כמו כללה, או אתם לא מבינים איך הריבית במשק משפיעה על ההשקעות שלכם. אתם לא מוכנים להשקיע עדיין, כי אלה דברים מאוד קריטיים להבין לגבי ההשקעה. מעבר לזה, הקורס הזה גם נותן לכם להבין מי אתם כמשקיעים, עוזר לכם להבין את הצרכים שלכם ולהבין את הקריטריונים לפיהם תוכלו לבחור איזה השקעה כדאי להשקיע. כי בסופו של דבר אנחנו חיים בעידן של עודף מידע, ויש כמויות אדירות של השקעות שקיימות, וקשה לנו מאוד לבחור. אז הקורס באמת עוזר לעשות סדר איך לבחור את ההשקעה הראשונה שלכם שבדיוק תתאים לצרכים שלכם. נותן לכם קריטריונים לבחור השקעות, עוזר לכם לזהות השקעות שהן מסוכנות, ואנחנו עושים כל מיני ניתוחים של השקעות, לראות מה הסיכונים ומה היתרונות והחסרונות שיש בכל סוג השקעה, כדי לעזור לכם כמה שיותר להתאים את סוג ההשקעה לצרכים שלכם. אז אני מאוד ממליצה על הקורס הזה, גם כל מי שעשה אותו מאוד ממליץ עליו, שזה מה שבאמת חשוב.
אני גם ראיתי את הקורס, עברתי עליו, ואני גם ממליץ עליו ממש בחום. ממולץ להיכנס.
ועוד דבר שחשוב לי להגיד בשביל להתחיל, זה גם תתרחקו מאנשים רעילים, תתרחקו, כלומר, תשימו לב למי אתם לומדים מהם, כי רובנו לומדים על כסף מהמשפחה או מהחברים הקרובים, וזה לא בהכרח האנשים שיודעים. כלומר, לכולנו יש איזה סיפור של מישהו שאנחנו מכירים שהשקיע והפסיד הרבה כסף, ואיזה אגדה אורבנית שמלחיץ אותנו. חבר'ה, תראו, כשלומדים משהו, צריך ללמוד אותו ממי שיודע. אז אל תלכו למישהו שהשקיע פעם אחת, נכשל ומאז החליט שזה לא מתאים. תלכו לאנשים שנכשלו, ופעם, פעמיים, למדו מהכישלונות שלהם, ומאז המשיכו להשקיע ולמדו איך להתגבר על זה. בדיוק כמו שלא הייתם לומדים מנהיגה ממישהו שאין לו רישיון, או אין לו ניסיון על הכביש, או שעשה 30 תאונות, ואז החליט שהוא הפסיק לנהוג. אותו הדבר, אל תלמדו מהמשפחה או מההורים, אלא אם כן הם אנשי מקצוע שמשקיעים. תבחרו את האנשים שמסתובבים סביבכם, שאתם מדברים איתם על כסף, כאנשים שהם במיינדסט שלכם, כי כמו שאמרנו, באמת המיינדסט הוא מאוד מאוד חשוב. ותדאגו שאנשים שאתם לומדים מהם, זה אנשים שהם משקיעים בעצמם, שהם walk the talk, שהם עושים את מה שהם מדברים בעצמם, ולא אנשים שאתם לומדים מהם זה, או איזה נהג מונית שאומר לכם תשקיעו במניית טבע, או מאיזה קרוב משפחה שנותן לכם טיפ חם למרות שהוא בחיים לא השקיע בעצמו. אז תלמדו ממי שזה עושה את זה בעצמו, לדעתי זה אחד הטיפים היותר חשובים.
גם walk the talk זה חשוב.
לחלוטין.
זהו, אנחנו סיימנו, וממש ממש תודה. תודה גם לרפאל שעושה לנו קולות רק חמודים.
מתוק.
תודה שהצטרפת אלינו. ביי ביי.
ביי, להתראות.